הבמה שלך.
השיר הראשון.
יונת קפלן.
בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, אנחנו כאן בכל חי. האמת שממש הרחיב את לבבי לשמוע את הפתיח של בזכות התורה ולומדיה. איזה כיף להשתייך לרדיו כזה. אגב, יצא מפה עכשיו מגיש החדשות, ואמרתי שכל כך הרבה שנים היו כאלה חדשות יבשות, ופתאום רדיו שאומרים בו בחסדי שמיים לא הראה הדבר לכוחותינו. אמרתי, איזה יופי, איזה כיף לגדול בעידן כזה, לחיות בעידן כזה. אז אשרינו, מה שנקרא. טוב, זה היה פרץ של התרגשות ונוסטלגיה, סמי נוסטלגיה. אז יום שלישי בשבוע, זה אומר שאנחנו כאן עם הבמה שלך. התאריך הוא כף ג' באדר ב', מה שאומר, אם אנחנו כבר בכף ומשהו באדר, זה אומר שתכף תכף ראש חוידש, ואנחנו הנשים מתחילות לחשוב על מה אומר לנו חודש ניסן דווקא. אז היום נדבר על זה. נדבר עם השפית אביגיל מייזליק, אתן זוכות אותה? וגם מיכל קרמי, המורה, תרגש אותנו מאוד. נדבר קצת על אוטיזם. מפן אחר, נדבר על איך להפוך את הבית למינימליסטי, שזה ברכה, תדעו לכן ששווה לכן. נחנוך פה איזה משהו חדש שאני מאוד מתרגשת לקראתו, ובכוונה לא הכנתי אותו, רציתי אותו אותנטי, לא להכין אותו ולא לכתוב אותו. נדבר עם סיוון רב מאיר, ועם הרב מנחם אייזנבך, ועם חני ליפשיץ, איך עושים ליל סדר בקטמנדו. בקיצור, כל הנכונים והנכונים פה, תישארו איתנו, וגם נדבר על מתי הניקיון הופך להיות לכפייתי, ומתי זאת בעיה כבר שיש לשים לב אליה, חלקנו מתמודדות איתה. אז צפויה לנו תוכנית בעזרת השם טובה מאוד, וברוח הרוחות הנושבות בחוץ ברמה החברתית, באמת שלא האמנתי בתחילת המלחמה שיום אחד נשוב לדבר על מחלוקות חברתיות בחברה הישראלית, אבל הנה אנחנו פה, ומעניין מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו בזה, ודי ברור מה אנחנו צריכים לעשות, אבל נשאר לנו להתפלל ולעשות את החלק שלנו, איש איש ואישה אישה. אז השיר הראשון שלנו מתאים מתמיד, אידל ורדיגר, כולנו אחד. בואו נזכור שכולנו אחד. אנחנו כאן עד 12, האזנה הרבה, אני יונת קפלן, מאחורי המיקרופון, מפיק אותנו היום נתי שולמן, העורכת שלנו יעלי צייטלין, והטכנאי המסור מוטי קופפר. האזנה מצוינת.
אור השמש נעלם ויש ענן, אם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב, שבור ונאבר, אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. אם צרה נראית לך בפתח ומושיע לא נמצא, אם אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה, גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול, כולנו ביחד, אל תדאג השם יעזור, כי כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד גם כשבאות צרות יהיו חתן יעיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו עלינו, כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד, ותמיד אדע גם כשבאות צרות יהיו חתן יעיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו. אתה ניצב שם לבדך, אין חבר ואין לך עוזר, הכל נראה כל כך נורא. אל תדאג לשבחים, אנחנו מרחוק איתך, כולנו ביחד, לא, לא, אל תדאג. זה לזה עוזרים כן יחד, זה לזה עוזרים חזק,
חזק.
נתחזק, כולנו בדמנו,
נתחזק חזק, חזק.
כי כולם השיר ברש, הגיבור והחלש, כי עם ישראל הוא... אחד שאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יפיל עלינו פחד. ותמיד לדעת שבעוד צרות יהיו נתן יעיל ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. שאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד בדאגם כשבאות צרות חיוך קטן יעיל ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן, ואם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב שבור ונאבד, אל תדאג לשבחי, אתה אף פעם לא לבד. כולנו ביחד, כולנו אחד. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד אין אגב שבחות צרות חינוך קטן יעיל לבינו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד אין אגב שבחות צרות חינוך קטן יעיל לבינו, כי כשאנחנו יחד
מה קורה לנו שאנחנו ביחד? לא יכולים עלינו. בסייעתא דשמיא, כמו שאבא שלי אומר, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד. אבא, זה בשבילך. המסורת עובדת ועוברת הלאה. הנה, אפילו פה למאות אלפי מאזינות חדשות. אני אומרת בוקר טוב לאביגיל מייזליק.
בוקר טוב.
מה שלומך?
ברוך השם, ברוך השם. כיף להיות כאן.
לגמרי, long time. בפעם האחרונה שנפגשנו, את היית, השקת מיזם חדש ומאוד מאוד יפה לנשים שאוהבות לבשל. ואני רוצה לשאול אותך, את הרי, את יודעת, את אגדה של כולנו, את הספרים הראשונים במגזר החרדי של אפייה ובישול, ואני רוצה לשאול אותך, מה השתנה בעולם הבישול מאז ועד היום? בפסח בעיקר, את יודעת, אנחנו תכף נכנסות למטבח, חלקנו כבר, יש להם מטבח של פסח וכזה, אז תעשי לי סדר, תפרי לי, מה קורה בעולם הבישול והאפייה?
האמת השתנה המון, זה ממש מפתיע לראות את התנופה ואת ההתפתחות ואת השינוי, כי כשאני חזרתי בתשובה והגעתי לעולם החרדי, זה ממש היה, וואו, זה היה שוק, לגלות שכל כך הרבה דברים שהם כן קשרים, פשוט אינם, אין את המוצרים. ולא היה ביקוש, לא היה, זה היום, ברוך השם, ויש שפע, ויש כל כך הרבה דברים, מוצרים שלא היו קיימים, אפילו מוצרים מוכנים, שזה דבר שיחסית בציבור שלנו פחות צורכים, ועדיין זה התפתח הרבה מאוד.
תגידי, גם בפסח אבל כאילו התחיל ללכת
ה... אני מדברת על פסח, אני מדברת, כמובן שגם כל השנה... המון 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 דברים השתנו, אבל בפסח עצמו המון מוצרים קיבלו הכשרים מעודרים, המון דברים שלא הבנתי למה קודם אי אפשר היה להשיג, אפילו דברים כמו נגיד חלב קוקוס,
נכון.
זה פסח.
אז מה באמת השתנה? איך פתאום זה קרה? הרי הקוקוס היה מאז ומעולם בעולם, אז מה בעצם השתנה? איך פתאום נהייתה כשרות מהודרת ואיך התפתח?
אני חושבת שזה מגיע מלמטה. אני חושבת שזה
מהביקוש.
מגיע
מהביקוש,
כן. מהעובדה שהעולם הקולינרי החרדי, כשאני הגעתי, איך אמר לי אלי פלי מעיתון משפחה, באתי עם 10 תותחים לכבוש מוצב של, כאילו אמר לי, זה לא...
של אדם וחצי. כן.
אבל היום זה ממש לא המצב, יש כל כך הרבה שפיות חדשות, ויש את הבתי ספר, ויש כל כך הרבה מודעות, הציבור כבר לא אומר פוקצ'ה, כבר יודעים להגיד פוקצ'ה.
נחמד.
וכתוצאה מזה, אז גם יש הרבה יותר ביקוש למוצרים איכותיים, לדברים שיאפשרו להגדיל את האפשרויות במטבח, וגם בפסח.
יפה. תגידי, אביגיל, מי לימד אותך לבשל? איך נכנסת לעולם הזה? מה המתכון הזה שלך שהוא מבית אמא או מבית אבא או מבית סבתא?
תראי, אני גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר. גדלתי בבית ילדים. כן, הייתי אוכלת כל החיים אוכל חדר אוכל, סוג של מפעל הזנה כזה, על זה גדלתי. והיה נקודה אחת של אור ושל חום בתוך היום הזה, וזה היה שעתיים שהיינו אצל ההורים. אז לא אכלתי שם אוכל, אבל אמא שלי שהייתה בשלנית אגדית הייתה עושה עוגות.
היה מותר לבשל בקיבוץ עוגות בבית הפרטי שלך?
זה הדבר היחיד בעצם שנשאר לנשים. את צוחקת, אבל תדעי לך שבאיזשהו שלב אמא שלי החליטה שהיא רוצה לעשות ארוחה משפחתית ולא בחדר האוכל בשבת, וקראו לה למזכירות לבירור.
די, וואו. זה לא יאמן, זה נשמע כאילו זה קרה בעולם אחר זה פה מעבר לכתף, כאילו, זה גם לא מאוד מזמן, את לא כזאת עתיקה. מדהים, מדהים.
זה באמת מדהים.
כי כמה שהיום הם מעריכים את, את יודעת, את ערכי המשפחה, והמתכון הזה של אימא, של סבתא, וככה כאילו לגדול בקיבוץ, שזה כל כך שונה וכל כך אחר, זה...
זה כישוף של מצרים, הצליחו לקשף דור שלהם, אין לי הסבר אחר, הם עשו את זה.
אבל בכל זאת התחברת לתחום, שהוא כל כך תחום של לב ונשמה ונפש וזיכרונות, איך זה קרה? זה עוד יותר מפתיע.
כי באמת, כמו שאני אומרת לך, זה היה כל כך עוצמתי, הרגעים האלה עם אמא, דווקא על רקע המציאות החסרה.
כן.
אז זה היה לי מאוד מאוד חזק, ובאמת עד היום אני מאוד מתחברת לדבר הזה. אני הרבה פעמים הולכת להתארח בבתים של נשים, ומזה אני הכי נהנית, ממה שקורית אוכל נשמה. זה לא משנה אם זה גחילטה פיש או דג חריף, שניהם מרגשים אותי באותה מידה.
אז מה המתכון המנצח שלכם, נגיד בפסח? מה הילדים אומרים? אני יודעת שהבת שלך עובדת איתך, נכון? מה שמה? תזכיר לי.
היינו עובדות יחד ברדיו, זה היה נורא כיף, קוראים לה סארי.
סארי, נכון.
זה היה באמת חוויה מקסימה, כי יש לנו חיבור מאוד חזק, וזה היה כיף לעבוד יחד.
אז מה המתכון הזה שסארי וכל יתר הילדים באים ואומרים, אני הולכת לאכול אצל אמא שלי את זה?
בפסח, אז קודם כל, דבר ראשון שאני אעשה להם זה את התפוחי האדמה בתנור, שאני עושה אותם על המון פרוסות של שום, פרוסות של תפוחי אדמה ושמן זית, וכזה פשוט, וזה פשוט מטורף, כמה זה טעים. כמה שאני אכין זה ייגמר.
נכון.
ויש מתכון של דודה של בעלי, שזה סופריטו, שזה פשוט בשר ואוף שמתגנים אותם עם בצל מטוגן, ומעל זה שמים צ'יפסים. עושים ממש צ'יפסים, הם מניחים את זה וזה מתבשל יחד, ומתקבל איזשהו תבשיל פלא, שאי אפשר להסביר את הטעם שלו.
אז תתני לנו מהר מהר את איזה סוגי אוף, איזה סוג בשר, ואת הטיבלון, וכמה זמן? טיבלון אומרים?
הטיבלון הוא מלח ופלפל, אז אוקיי. זה מאוד קצר.
וואו, איזה אומץ. איזה אומץ להשאיר את הכל ככה בלי קישוטים. אוקיי.
לא, זה לא יאמן כמה שזה טעים המנה הזאת.
אוקיי.
ואנחנו מתגנים שני בצלים,
כן.
קוביות עם שני בצלים, ואז מוסיפים איזה קוביות של בשר, זה יכול להיות צוואר, זה יכול להיות צלעות, 10 או 2, שניהם מתאימים, ומוסיפים כמה קריים של אוף, 3-4 קריים של אוף, מתקנים את הכל ככה יחד, ובצד שמים סיר ממש לצ'יפס, ופשוט מתגנים 5-6 תפוחי אדמה פרוסים לפרוסות, מתגנים אותם עד הזווה, ומניחים אותם ככה מהסיר, ישר מעל הבשר והאור.
למה למעשה לא לשים אותם כאילו בלי התיגון? למה צריך גם את השלב של התיגון?
זה הטעם, זה הטעם המיוחד.
כן?
זה הטעם המיוחד, ואז גם קצת שמן יורד מהם ככה לתוך הבשר, אז הבשר בעצם יהיה סוג של קונפי, הוא בעצם מתבשל קצת בשומן, קצת בנוזל, לא מוסיפים טיפה אחת מים.
באמת?
כן, בסוף, אם מוסיפים מים, הורסים את המנה.
רגע, אבל ממה, יש לך בשר ועוף, אז מה הנוזלים שבפנים?
הם מפרישים מעצמם נוזלים, והצ'יפסים מורידים להם לחוט וקצת שמן, והופכים את זה לאיזה חלום. בסוף מתגנים עוד בצל אחד גם כן, כמו צ'יפס. בנגלה האחרונה עושים בצל מטוגן, שמים את זה מעל הצ'יפסים למעלה, מאוד חשוב להמליח את התפוחי האדמה שיהיה להם טעם, פשוט כל שכבה לפזר עליה מלח, וזהו, מכסים את זה, מבשלים על אש הכי קטנה 3 שעות, פותחים ולא מאמינים מה זה הדבר הזה.
תקשיבי, אני לא רואה את עצמי מעיזה לא לשים נוזלים בסיר כזה 3 שעות.
את יודעת מה? אני אתן לך טיפ לא קשור. אני בסוף כל שנה בפסח, יש לי במחשב קובץ שקוראים לו מסקנות מפסח.
יפה.
ושם אני כותבת כמה, מה קניתי, כמה הלך, איזה מתכונים הלכו, מה אהבו, ממש הכל 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 מפורט.
זה בנפרד פינה. אוקיי.
כן, ששנה הבאה, ויגאי, שתקרא את זה שנה הבאה, ולא תזכור, יהיה לה את כל הטיפים האלה.
יפה.
ובאחד השנים כתוב, יביגאי, תיזהרי מאוד לא להוסיף מים לסופריטו. שנה הזאת הוספתי וערסתי את המנה.
הבנתי אותך. אוקיי, אז אנחנו לומדות פה על ניסיונה של אביגיל, אנחנו לא צריכות לחרב סירים בעצמנו, היא עשתה את זה בשבילנו, והיא נותנת לנו את זה מוכן. טוב, אביגיל מייזליק, איזה כיף היה לצלול איתך ככה לבית אבא ואמא. טוב שיצאת מהקיבוץ, ועכשיו יש לך קיבוץ משל עצמך אצלך בבית. ואפשר לבשל ולאפות מה שרוצים, מתי שרוצים. אולי בעצם יצאת כאילו מרדנית, והפכת להיות שפית כדי להחזיר את כל השנים האבודות. יכול להיות? אני עולה פה על משהו?
בהחלט מרדנית, בגלל זה חזרתי בתשובה מהמרדנות, וכנראה שגם באיזשהו מקום, כן, מחזיר עטרה לי ישנה, אוכל טעים.
הנה, חסכתי לך גם פגישה של בין 500 ל-550 שקלים אצל הפסיכולוגית שלך.
וואו, וזה היה בזול.
וזה היה ממש מהיר. אוקיי, אז אביגיל מייזליק, אני מודה לך, אני רוצה לאחל לך בשמנו ובשם המאזינות, דבר ראשון, תודה רבה. על שפתחת את מטבחך בפנינו, וגם לאחל לך פסח כשר ושמח ובשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן, אמן, בשורות טובות, פסח שמח, באמת נזכה לגאולה שלמה כל אמן, עם ישראל.
אמן, תודה רבה רבה על השיחה הזאת הבוקר, תודה, להתראות. אנחנו פרסומות קצרצרות, ונשוב עם החמץ שבלב לתלמידים, זה מעניין.
עכשיו איתכם, הבמה שלך. עם יונת קפלן.
שבוחי תמיד איתי.
אז שבנו אליכן, ועכשיו אני רוצה להגיד בוקר טוב למיכל קרמי, או שמה המורה מיכל קרמי.
בוקר טוב, יונת.
מה שלומך?
טוב.
את עושה סדר משלך לקראת הפסח, וכתבת השבוע טקסט, שמאוד מאוד מאוד ככה דיבר אליי. אני יכולה להקריא אותו למאזינות שלנו?
כן, בטח.
טוב, אז את כותבת. אני רוצה לזכור את שני המקרים האלו כל זמן שיהיה מורה. אחד, תלמיד נרדם לי בשיעור. אני מתלבטת איך להגיב לו. לצעוק לו משהו כזה מצחיק, לחוס, לוותר. אני חושבת ונזכרת כמה הוא בטוח לא מתכוון לרע, ואז אני נגשת אליו ואומרת לו בשקט, הכל בסדר? אתה צריך עזרה? אולי תה או מים, הוא קם ומחייך, שוטף פנים וחוזר לתפקד. עובר זמן, שכחתי מזה. ניגש אליי... רגע... אוקיי, הטקסט עבד לי. למה?
אני אגיד לך למה, זה לא סתם. כי בטקסט, אני שיניתי את המקרה האמיתי.
אוקיי, אוקיי.
במקרה האמיתי, את רואה הכל מלמעלה. במקרה האמיתי, האמא שלו ניגשה אליי במקולה.
וואו, זהו, אז זה באמת...
כן, פשוט לא רציתי שאת החיי זהו, אבל באמת אמא שלו ניגשה עליי במקולת, והיא אמרה לי, מיכל, את לא מבינה מה את עשית, אמרתי לה, מה עשית, את יודעת, ניבלתי בתור מורה זה מלחיץ, והיא אמרה לי, תקשיבי, הבן שלי סיפר שהוא נרדם בשיעור, והוא נורא שמח להתעורר, כשעד זאת שיערת אותו, כי
הוא
נורא ברגישות וכבוד.
אז בעולם של
מה זה קטן?
לא, אבל זה לא סיפור קטן, כי את יודעת, באמת אני יודעת, כולנו זוכרים את המורים שהיו מאירים לנו ותרים את הראש ולא עושים ככה ואת נעזה, ובאמת אז אני רוצה לשאול אותך, איך כמורה לתלמידות ולתלמידים שלך, את באמת את הרי בסוף, תראי, אני בדיוק חשבתי על זה שככה דיברנו על, על השיחה איתך, אמרתי לעצמי, הורה גם צובר, וגם על זה נדבר היום בתוכנית, הורה גם צובר על הילד שלו, אולי לפעמים כעסים או תינות או כל מיני דברים, אבל זה אדם שלו, הוא מוצא בכוחות הנפש שלו את היכולת להתגבר, אבל מה קורה כשזה ילדים שהם לא אדם שלנו, בסוף בסוף כאילו זאת העבודה שלנו, איך את יכולה לנקות את ליבך ובאמת לנקות את הלב שלך לקראת חג הפסח כשמדובר בעצם במקצוע ההוראה שהוא ככה דורש ומעמת אותנו עם הרבה מאוד דברים.
לגמרי, ואני רוצה להגיד קודם כל שאני לא מורה כזאת טובה. בסדר? אני רואה את זה מראש.
לכל התלמידות ששומעות אותך עכשיו ואומרת, היא לא הייתה כזאת, מה היא יפה על עצמה?
בדיוק, לא כזאת, מה היא יפה. אז דווקא הפוך, כתבתי את הפוסט הזה, כי זה מקרים שמזכירים לי להיות יותר טובה. עכשיו, אני באמת חושבת שלהיות מורה זה אחריות אחת הגדולות. כי הילד הזה קם בבוקר, מתארגן, לוקח סנדוויץ', יוצא מהבית, מגיע לכיתה. כבר, אני אומרת כל הכבוד, הוא רוצה להיות פה. ואז בכיתה קורה משהו, וזה, אני לא יודעת מה קורה. אבל לפעמים הוא מפריע, ולפעמים הוא רע, ולפעמים הוא נרדם, ולפעמים סתם משהו מעסיק אותו, ולפעמים הוא מבריז מהשיעור. והוא עוד אומר לי איזה משהו בהפסקה, שזה נראה כאילו הוא רק מהשיעור שלך הוא מבריז. אז אני בתור בן אדם, אני מאוד יכולה להעלב, ובפעם הבאה שלי נפגוש אותו, אני יכולה להגיד למקום הזה של מה אתה מבריז, למה אתה מתנהג ככה, אתה לא בסדר. ובסוף, אם נפרוט את זה לרגעים, יש לנו 45 דקות לפגוש נשמה, ככה אני רואה את זה.
וואו.
וב-45 דקות האלה, יכול להיות שיקרה משהו טוב. וזה יכול להיות, בסוף אנחנו רוצים שרק יראו אותנו. והילד הזה התארך והגיע לשיעור. אז הרבה פעמים קורה שאני בן אדם, ואני נעלבת ומתאכזבת, ופתאום יש לי תדמית על הילד, ואני חושבת שאסור שזה יקרה. אני חושבת שבתור מורים אנחנו צריכים לזכור את זה, להיות מודעים, ולעשות כל מה שאנחנו יכולים, כדי להוציא את כל התדמיות, את כל ההנחות המוקדמות, לראות את הנשמה של הילד, שב-45 דקות האלה אנחנו יכולים לעשות איתה משהו טוב.
כן.
עכשיו, אני אגיח מניסיוני, אני כבר 20 שנים מורה, ואני באמת חושבת כל יום שזה הדבר הכי מדהים שיכול להיות, כולל הקשיים. יש כלים, אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, אם במקרה הזה של הילד שישן, אני לא יודעת למה הוא ישן, אוקיי? לי זה נראה כאילו מזלזל בשיעור. אבל אולי אתמול בלילה, וזה מקרה אמיתי, אולי אתמול בלילה, אבא שלו במילואים, יש לו תינוק בן שבועיים בבית, ואמא שלו כבר לא יכולה לתפקד, והוא כל הלילה החזיק את התינוק על הידיים. אני לא יודעת את זה.
נכון. או סתם משהו רגשי שעובר עליו, או משהו שקרה בבוקר.
אנחנו לא יודעים כלום, ואולי הוא רוצה שאני אתייחס אליו, ואולי הוא בודק אותי, ואולי אם אני עכשיו אכעס עליו, אז בסדר, יכול להיות שזה יעבור בטוב, ויכול להיות גם שעכשיו אני סגרתי חלון, סגרתי דלת לנשמה שלו. חבל. עכשיו זה יכול להיות כל דבר. בשבוע שעבר, תלמיד, שכל הזמן עוברים מהשיעורים שלי, רציתי לכתוב הודעה להורים, ונורא, כאילו, הייתי נורא תאונה, כי תלמידים אמרו לי רק מהשיעורים שלך הוא מבריז.
התלמידים אמרו, או הצוות ההוראה האחר?
התלמידים אמרו,
פתחת חזית.
הייתי מאוד מאוד תאונה, בדיוק. באתי לכתוב הודעה להורים, עכשיו, התחלתי את ההודעה מאוד קשה. הוא מבריז מכל השיעורים, תטפלו בזה, ופתאום אמרתי, וואו, אולי יש משהו שאני לא יודעת.
בפרט בתקופה הזאת, שהכל כל כך שביר.
בדיוק, ואי אפשר לדעת כלום, ואיך אנשים לוקחים את המצב, ומי הסבא שלו, הדוד שלו, אבא שלו, אנחנו לא יודעים כלום. ובאמת אנחנו לא יודעים כלום, גם בתור הורים, אנחנו לא יודעים. וממש אני רואה את זה כרגע, ומה שקרה זה שפשוט שלחתי לו הודעה, מה קורה, הכל בסדר, אתה מאוד חסר לנו בשיעור. ופשוט הייתי בהלם, כי כתבו לי חזרה, שהוא באמת מאוד מאוד, הוא היה חולה תקופה מאוד ארוכה, והוא עשה בדיקות רפואיות, וזה יצא על שיעור הספרות.
עכשיו,
אתה יודעת מה? יש אנשים שישמעו את זה ויגידו, אולי זאת לא האמת.
נכון. אבל זה כבר לא משנה, נכון?
בדיוק.
כי היה רגע של אמת בשאלה שלך אליו, שראית אותו. נכון.
אז הוא הרגיש, וואלה, אני רוצה עכשיו, מישהו רואה שאני חסר. זהו.
נכון. שם הייתה אמת.
בדיוק, ויכול להיות שהוא רוצה לבוא. עכשיו, קרה לי מלא פעמים בהיסטוריה, קרה לי, באמת, היה לי תלמיד, שלא הצלחתי להתחבר אליו, הרגשתי שהוא כמו איזה נחש בקש, לא נעים להגיד. שהוא ארמומי, שהוא עושה לי דברים בעייתיים בשיעור, שהוא מעתיק במבחנים. ואני הרגשתי שרע לי.
כן.
ולדעתי זה איתות הזרה.
זה השתקפויות קוראים לזה בשפה.
השתקפויות, ובסוף זה גם משהו מראה לי. ואני זוכרת שממש ישבתי, ועשיתי עם עצמי איזשהו תרגיל. ואמרתי, אוקיי, בוא נמצא מישהו, שהילד הזה דומה לו, אוקיי, זה יכול להיות במראה, זה יכול להיות בהתנהגות, זה יכול להיות בסיפור חיים, לא משנה במה. והמישהו הזה שהוא דומה לו, אני מאוד מעריכה אותו.
וואו, זה תרגיל, את הרי מנחת הורים גם בגישת שפר, לא אמרנו את זה בהתחלה, ואני אומרת, איזה יופי זה מורה, מורה שהיא גם מנחת הורים בגישת שפר, יש לנו פה הכל בחבילה הזאת, אז ככה לעשות לעצמך תרגיל, שאת אומרת בעצם, שהוא תלמיד, מה שנקרא שמאוד מאוד מקפיץ אותך, שהוא מאוד, הוא עושה לך משהו, כאילו, הוא לא עובר לידך, הוא נכנס פנימה, ואת אומרת, אני לוקחת אותו, ומחפשת דמות שהיא ממש מזכירה אותו, אבל דווקא שאני מעריכה, ויכולה כן להתחבר אליה, ואז איך המשך התרגיל עובד?
ואז אני פשוט מעתיקה את התחושה הזאת, וכל פעם שראיתי אותו, פשוט אמרתי, וואו, איך הוא דומה ל...
וואו.
ופשוט הרגשתי, כאילו הבחור השני עומד. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, אני חושבת, לא משנה מה קרה איתו, אוקיי? שאני אגיד לך שהסוף היה מדהים, בסדר?
כן.
אבל מה שקרה איתי, זה שאני הייתי פתוחה, הלב שלי היה פתוח אליו. אני לא הגעתי במקום של, יבלה, מה זה הילד הזה, למה הוא רצית השיעורים? למה, איך הוא התנהג? אין לו תקווה? כל מיני דברים שלפעמים כמורים, אנחנו נכנסים לזה. ולא באשמתנו, הילד באמת יכול לפוצץ שיעורים, להתנהג לא יפה, אוקיי? אבל אני חושבת שהתפקיד שלי, זה כמו שאת אמרת, לנקות את הלב.
נהדרת.
אני צריכה לבוא עם לב פתוח. ואגב, זה לא סותר שאני אציב לו גבולות, זה לא סותר.
להפך, הצבת גבולות זה ממקום נקי מאוד, זה לטובתו, זה לא נקמה או משהו כזה. איך ילדים יכולים בלי קירות וגבולות?
בדיוק. ואגב, יש עוד הרבה דברים. אני יכולה לחשוב, אולי יש סיפור שאני לא יודעת.
כן.
אוקיי? הילד הזה עכשיו הפריע כי דקה לפני זה מישהו מאוד העליב אותו, ואם הייתי יודעת שהם עושים עליו חרם, הייתי מגיבה אחרת, נכון? הרי יש מיליון דברים, ואנחנו באמת לא יודעים. אז ממש, וגם הרבה מורים, הם רואים את הסיטואציה כמאיימת עליהם. אוקיי? כאילו עכשיו הילד הזה יגרום לכולם להתנהג, זה לא בהכרח נכון. אוקיי? הילד הזה ספציפי צריך עכשיו מילה טובה, הוא צריך שאנחנו נאמין בו, נטפל במה שהיה אחרי השיעור, הכל בסדר.
נטפל באחר כך, אחר כך. איזה...
לא צריך להיות הכל בדחיפות, לא צריך להיות במקום רע. ואני אגיד לך את האמת, הרבה אנשים שאני ככה מדברת איתם מורים, אז הם אומרים לי באמת שהמקצוע הוא לא פשוט.
נכון.
והוא לא פשוט. הוא מלא בבעיות משמעת, והורים, והתנהלויות, ובשיעור זה צריך להיות כל כך הרבה דברים בבת אחת. אבל ברגע שאתה מנקה את הלב, לך יש מקום לחזור אליו. זאת אומרת, אתה יכול לקום כל יום מחדש ולהגיד, וואו, מעניין איזה תלמידים אני אפגוש היום.
סקרנות במקום השחיקה.
מעניין איזה דבר טוב אנחנו נעשה היום. בדיוק.
מיכל, אני רוצה שתהיה המורה שלי. אני כבר סיימתי ללמוד, אבל אני חושבת שמורים כמוך מקימים לנו דור המשך מרגש ומחובר ורגיש. ממש נגעת מליבי.
אני חושבת שרוב המורים ככה, אגב, אני אגיד את האמת, רוב המורים שפגשתי הם ככה, וצריך להזכיר להם לפעמים.
נכון. אגב, לכולנו, זאת שיטת עבודה, גם כהורים, וגם פשוט לפנות את הלב, לפנות מה קורה לנו כשהבית מתפנה, יש מקום לדברים חדשים וטובים, נכון? אז אותו דבר.
מדהים, אהבתי.
אוי, 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 מיכל. טוב, שמחת אותי מאוד שתזכי ונזכה, ותודה רבה על המילים החמות שלך, ויש לי תחושה שאפשר לפתח איתך עוד כל מיני דברים, אז אולי נשתמע גם בהמשך. תודה רבה רבה.
יאללה, ביי.
להתראות, יום טוב. עכשיו אני אומרת, בוקר טוב לסיגל דואק חורי, קלינאי תקשורת, מדריכה לצוותים פארה רפואיים, ביועצת ארגונית למסגרות חינוכיות טיפוליות לילדים על הספקטרום האוטיסטי, ואני רוצה להגיד שאנחנו לא סתם היום מדברים איתך מיכל, היום זה יום המודעות לאוטיזם, לא שמי שיש לו ילד אוטיסט צריך יום מודעות, כן, אבל טוב שיש כדי שנציף ונלמד. אז בוקר טוב אחרי ההקדמה הארוכה הזאת.
בוקר טוב.
מה שלומך?
נעים מאוד.
נעים מאוד.
ברוך השם, אני בדרך לכנסת לציין את יום האוטיזם הבינלאומי.
מה זה אומר? מה תעשי היום בכנסת?
מה זה
רווחה? את נעלמת לי.
אוי אוי אוי.
שומעת אותי?
כן, אני שומעת. מוטי, אפשר להנמיך את המוזיקה עכשיו? אנחנו שומעים את סיגל. סיגל?
אוקיי, כן, אני איתה.
נדרת, יופי, בדיוק, לא לזוז.
אוקיי, לא לזוז, כן, בדיוק.
הכנסת תמתין לך.
כן, כן, כן.
אוקיי. אז מה את עושה, מה את עושה היום בכנסת?
משרד הרווחה יחד עם ארגון שתילים, שזה ארגון שנותן מענה לחינוכי טיפולי לילדים מתבגרים ובוגרים על ספקטרום האוטיסטי, מציין את יום האוטיזם הבינלאומי.
ואת באה בעצם כדי
מה? אני באה גם כקלינאי תקשורת, גם כקשת מקצוע ותיקה בתחום, וגם כמדריכה בארגון, וגם כמי שמתווה גישה טיפולית אינטגרטיבית, גם חינוכית וגם קלינית התפתחותית, כדי לתת את המענה המיטבי לילדים, וכשאני אומרת ילדים, אני כמובן מתכוונת בנים בנות, מתבגרים מתבגרות, בוגרים בוגרות, כל האנשים על כל המנעד, על כל הדבר הזה שנקרא ספקטרום, גם הספקטרום הגילאי ובוודאי גם הספקטרום התפקודי.
וואו, אז אולי בעצם תעשי לנו סדר, יש לנו אפילו פה פינה קבועה בתוכנית על אוטיזם, יש לנו אימא, יש לנו, כן, יש לנו אימא שמתמודדת עם שניים מתוך שלושה ילדים על הרצף האוטיסטי, וגם שלחה לי הודעה, תדעי שהיום זה יום המודעות לאוטיזם, אני רואה שאני לא עלה היום לשידור, אבל תגידי, אז הנה אמרנו, חנה ליברתי, תודה, ואני רוצה לשאול אותך, מה זה בעצם אוטיזם, איך מגלים את זה, איך מזהים את זה, מה זה הרצף הזה שכל הזמן אומרים, הוא על הרצף האוטיסטי, תעשי סדר לאנשים.
יפה, שלוש שאלות שונות שעת וכל אחת מהן היא חשובה.
יפה.
אז בואו נעשה סדר. קודם כל מדובר בהפרעה נוירוביולוגית שבאה לידי ביטוי, כמו שאמרת, בקשת של מצבים או בספקטרום, במנעד של מצבים שמקשים על האדם לקיים אינטראקציות חברתיות כמצופה מגילו או מהמקום שבו הוא נמצא. ההפרעה הזו יכולה לבוא בקשת של חומרות, ולכן גם היא נקראת היום ההפרעה לקשת האוטיסטית, או ההפרעה לספקטרום האוטיסטי, או ASD, אוטיסטיק ספקטרום דיסאורדר. אפשר למצוא על אותה קשת ילדים שהם מהחלק הראשונים ביותר של ההתפתחות, שהם מה שנקרא מינימלי ורבל. היום אנחנו כבר לא אומרים ילדים שהם אינם מילוליים, אלא בעלי מילוליות מינימלית, כי ברור שכל אדם מתקשר. כל אדם מתקשר, וכל אדם מוצא את השפה לתקשר בה, ולכן אני לא אוהבת להגיד ילדים לא מילוליים.
לשלול את זה מראש, והציפייה בהתאם, והתפוקות של אותו ילד מעצמו גם בהתאם.
בדיוק. ולילדים האלה יכולים להיות גם קשיי תפקוד חמורים, שלא מאפשרים להם שום עצמאות, דרך ילדים שהצליחו לפתח מידה מסוימת של שפה ודיבור, ומתקשרים במידות כאלה ואחרות, ועד ילדים שגם הדיבור וגם השפה שלהם נשמעים לכאורה תקינים, ויכולים לקיים חיים עצמאיים, אבל הם עדיין מתקשים בחשיבה גבוהה, בתפקודים תקשורתיים וחברתיים מורכבים, בתפקודים ניהוליים מורכבים, וגם הם זקוקים לתמיכות, לליווי ולטיפול.
אז אני רוצה לשאול, אתם בשתילים וגם בכלל, ילד שמובחן עם אוטיזם, הוא יכול ללמוד וליצור קשרים חברתיים? הוא מסתדר? יש לו הרי צרכים ייחודיים. אז איך הן מתבטאות בתוך המסגרות הטיפוליות? כלומר, איך ניגשים לזה?
כל ילד יכול ללמוד, כל ילד יכול להתפתח, כל ילד יכול ליצור קשרים חברתיים. זה ממש חשוב, כן, זה ממש חשוב לומר את זה. כל ילד יכול.
זה באופן גורף. כל ילד עם אוטיזם יכול.
כל ילד יכול. המידה שבה הוא יכול משתנה.
כן.
גם בהתאם לפוטנציאל ההתפתחותי שאיתו הוא נולד, גם בהתאם לסביבה שבה הוא חי, וגם בהתאם למערך הטיפולי חינוכי שהוא חשוף לו. אבל כל ילד יכול. ואת היכול הזה, אנחנו רוצים לטפח ולפתח.
מדהים, את יודעת באמת שהיום ילדים אוטיסטים שאתה אפילו מתקשה, אפילו מתבגרים אוטיסטים, שלא רואים שהם אוטיסטים, הם מספרים לך אני אוטיסט, ואתה לא מרגיש את זה כי הם ברמת תפקוד מדהימה, אפילו ברמת תקשורת מדהימה, זה תמיד מרגש ותמיד אתה מבין שיש שם הורים שהתאמצו מאוד 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 להאמין בו, לתת לו את כל הכלים, לקחת אותו לטיפולים, זה לא מובן מאליו, זאת משרה מלאה, בטח כשיש עוד ילדים. אז היום, אולי במסגרת יום המודעות הבינלאומי, גם נוקיר את ההורים האלה ונרים להם, ונגיד להם תודה.
ולהרים להם, לגמרי.
ולצוותים
גם.
בדיוק, לצוותים המלווים, להורים, לשיתוף פעולה הזה, מדהים, וזה בעצם מה שאתם עושים גם בשתילים, צריך להגיד. יש איזו שאלת מאזינה שיש לנו חצי דקה עבורה. מה הצפי ההתפתחותי של ילד בעל אוטיזם? למי נפתן לפנות לקבלת סיוע ברגע שהתקבלה הבחנה של אוטיזם?
אז אני רוצה לענות על השאלה הזו דרך מה שאמרת לפני רגע.
כן.
אמרת לפני רגע שיש היום אוטיסטים שקשה לזהות, ושהם מספרים בעצמם שהם אוטיסטים. בעצם את מדברת על תופעה שנקראת ייצוג עצמי או סיגור עצמי, ויש פרוטוקול מובנה לגילוי וסיגור עצמי עבור אנשים על הספקטרום האוטיסטי, שמבנה גם עבור המטפלים ואנשי החינוך, וגם עבור המשפחות והאוטיסטים עצמם, מבנה תהליך שמוביל את האדם לכך שהוא יכול לעמוד אחר כך נוכח החברה או נוכח כל נמען, ולומר, זה אני, יש לי אוטיזם, וזה מה שאני צריך על מנת לתפקד במלוא הפוטנציאל שלי. זה נקרא ייצוג עצמי וסיגור עצמי, ואין אדם על הספקטרום שלא מסוגל לעשות את זה, כאמור, כל אחד יכול לעשות את זה במידה כזו או אחרת.
כן.
אבל כל אדם יכול לעשות את זה, וכל אדם עם אוטיזם ראוי גם, שוב, במידה כזו או אחרת, לדעת מה יש לו.
כן, נכון.
מה יש לו.
נכון, ממש להתייחס לזה כהבחנה של אנשים שיכולים להכיר במצבם, זה לא מעל הראש שלהם. הם יכולים להבין את זה, הם יכולים, וכמובן גם לעזור לעצמם ולהיות חלק מהכוח הזה שמניע אותם קדימה, שזה לא יהיה חיצוני, שזה גם פנימי מתוכם. טוב, השיחה הזאת ריתקה אותי מאוד, סיגל דואק חורי, שתזכו להמשיך לעשות דברים טובים כמו שאתם עושים כל השנה, ובפרט היום שזה יום שבו תולים לכם כתרים ובצדק, אז תודה רבה ששוחחת איתנו.
עוד משפט אחד קטן אחרון.
כן. אבל קטן אחר.
קטן וגדול.
אוקיי.
בהזדמנות הזו שאנחנו מדברות, אני רוצה לתת תפילה לשובם של כל החטופים והחטופות הביתה עוד היום.
אמן.
ולשלומם ורפואתם השלמה של כל החיילים וחיילות צה"ל, ולבשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן. תודה רבה על זה. היה חשוב. תודה, תודה.
תודה יקרה.
להתראות, שיהיה יום טוב. אנחנו יוצאת לפרסומות ונחזור עם משהו מאוד מרגש.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
לקראת כנס שמתרחש השבוע, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לרב אברהם מנחם אייזנבך, מייסד מגדלור, מרכז הכוונה בתחומי חינוך ונפש בציבור החרדי. בוקר טוב הרב אייזנבך.
בוקר טוב, שלום וברכה, שלום לכל המאזינים. וכן, שמח להתארח אצלכם.
בשמחה רבה. אני אשמח שתספר לנו מה זה בעצם מרכז מגדלור.
מרכז מגדלור בעצם הוא מרכז הכוונה בתוך המגזר החרדי, בתחומי חינוך, נפש וקהילה. זה היום מרכז שפרוס ב-11 סניפים היום בארץ, שהמטרה שלו הוא לתת באמת מענה בתחומי חינוך ונפש. יש היום הרבה מאוד הורים, הרבה מאוד מודעות לכל נושא הטיפולים הרגשיים, וככל שהמודעות הולכת וגוברת, ככה גם השטח האפור מאוד מאוד קיים, בהורים שלא כך תמיד יודעים, מתמצים, מי המטפל הנכון, מה השיטה הנכונה, לאן ללכת כל כך הרבה, ברוך השם, העולם היום של הטיפול הרגשי הולך ופורה, ועניין ההתאמה מאוד מאוד חשוב, והעזרה שאנחנו נותנים היום להורים, זה באמת בהכוונה ספציפית לכל ילד אחרי אבחון מאוד מאוד מעמיק, התאמה מאוד מאוד מדויקת למטפל או למטפלת הרגשית, ולאחר מכן את השלב של המשך הליווי והפיקוח המקצועי, כדי לראות שבאמת הילד מתקדם ועושה את העבודה מבחינת התהליך שלו, ומגיע ברוך השם בעזרת השם ליד.
יפה מאוד, חשוב מאוד, בפרט כן. בתקופה שאנחנו כן. נמצאים בה.
מעבר לכך, כמובן שעם הזמן גם קמו שלל אגפים מצוימים, כמו לדוגמה כל הנושא של שיבוץ מסגרות לתוך המגזר החרדי, הרבה מאוד עזרה בבתי אומנה, עובדים סוציאליים, הרבה מאוד תחומים עקיפים, מאמנים כלכליים לכל מיני שיקום משפחות שקיים, במבט רוחבי יותר, שצריך לפעמים לסייע לא רק לילד הספציפי, אלא לכלל המשפחה בצורה קצת יותר מורחבת.
כי ידוע הרי שהטיפול הוא הרבה פעמים צריך להיות הוליסטי, כלומר, לא מספיק לטפל רק בילד, אלא אם ההורים צריכים עזרה, ואם כל המשפחה צריכה עזרה, אז גם הטיפול בילד הוא באמצעות כל המרכיבים האלה. השבוע אתם עורכים כנס מאוד מאוד חשוב למטפלים ומטפלות, אתה יכול לספר לנו על זה?
כן, דווקא המקום הזה נועד, הכנס הזה זה כנס שמאוד מאוד, יש לזה ביקוש מאוד אדיר בציבור, זה לא בפעם הראשונה שאנחנו עורכים אותה. ודווקא הכנס הזה נועד לעזור למטפלים דווקא מהמקום השני. יש הרבה מאוד מטפלים, אנחנו מדברים על מאות מאות מטפלים ומטפלות, חשוב להדגיש גם, במגזר החרדי, שעשו דרך מאוד מאוד ארוכה, למדו, השקיעו, הוזילו ממונם ומזמנם הרבה מאוד כסף בשביל להתמחות, ועם הזמן אנחנו בתור גורם מפנה, שאנחנו יושבים ומפנים יום יום עשרות פניות, אנחנו מגלים הרבה מאוד מטפלים ומטפלות, אחרי שכבר למדו, התמקצו, התמחו, עוזבים את התחום, ואנחנו נכנסנו לדבר הזה כדי להבין למה במגזר שלנו כל כך הרבה מטפלים ומטפלות. בסופו של דבר הכי, כל ההשקעה הזאת עוזבים את התחום. ומה שאנחנו הבנו, וראינו את זה בשטח, שזה גם מהשיחות שלנו עם המטפלים והמטפלות, הם אומרים, זה נכון שהשקענו, נכון שעשינו הרבה, ואנחנו מתמקצים ומתמחים, אנחנו לא מצליחים להתפרנס מזה. לא מצליחים לבנות מזה קליניקה מלאה. עכשיו, עם הזמן, במובן שהציבור שלנו הולך וגודל, ויש הרבה מאוד 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 מטפלים, והשוק הזה נהיה מאוד 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 רחב, ומאוד קשה להתבלט ובאמת למצוא את המקום ששם אפשר לבנות את הקליניקה בצורה נכונה. אבל אני אגיד לכם גם משהו כזה, אני חושב שדווקא הסיבה הזאת, שזו הסיבה הרווחת היום בכל אלו שמתעסקים לזה, בשביל לעזור למטפלים, כן לבנות את עצמם, אני חושב שהסיבה הזאת הוא דווקא הסיבה הכי פחות קיימת, בגלל שגם ככל שהמטפלים גם, סל המטפלים גודל, אבל גם סך הציבור גודל.
כן.
וצריך מענה, אין היום תלמוד תורה, כיתה שאין שמה, לפחות שליש מהילדים שצריכים עזרה.
אוקיי, okay, שנייה, הרב אייזנבך, אני רוצה למקד אותנו, כי אנחנו עוד שנייה מסיימים שעה, ואני רוצה שתיתן את כל הפרטים. אז okay. בעצם אתם נותנים תמיכה למטפלים האלה, כדי שהם באמת יוכלו להיות המטפלים הכי טובים שהם, וגם לספר על עצמם כדי שהציבור ידע לבוא. אז בעצם okay. איפה קורה הכנס? תן לי את הפרטים, איך נרשמים? יש לנו עוד כמעט דקה, אז ככה ממוקד.
אז מאוד מאוד חשוב, הכנס יהיה במתחם האירועים קליי, באלכסנדר ינאי 13 בפתח תקווה, מחר בשעה 9:30 בבוקר, ואפשר להירשם בכוכבית 2385, אני חוזר, כוכבית 2385, וחשוב רק להדגיש, בכנס מחר יקבלו המטפלים מעטפת מלאה, של כל סל הכלים, איך באמת להפוך ממטפל מומחה למטפל מרוויח, לבנות את הקליניקה נכון, למלא יומן, ואיך באמת, איך עובד כל המערכת של הטיפול הרגשי במגזר החרדי, כדי שיוכלו להתפרנס מזה, ודרך אגב, כשהם יתפרנסו מזה, כל הציבור ירוויח.
בוודאי, טוב, אז כוכבית 2385, תודה רבה, נשוב לשעה הבאה, בעזרת השם.